היא מה המשמעות שלה, והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה. לכאורה הכוונה היא כשכר עבור זה שתשמעו את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, מה יהיה השכר? שמר השם אלוקיך לך את הברית ואת החסד ואת השבועה אשר נשבע לאבותיך. אז המילה עקב, הכל פנים בפסוק ההוא, היא בהוראה של שכר. מה יהיה השכר עבור זה שתשמעו, תקיימו את המשפטים האלה? כך וכך וכך. אותו דבר גם כאן. עקב ענבה, מהו השכר שיש לאדם ענב? מהו השכר על ענבה? אז אומר שלמה המלך, יראת השם, עושר וכבוד וחיים. שכר אחד רוחני, יראת השם, עושר וכבוד וחיים. שלושה, ארבעה דברים, זה מה שעכשיו הוא אומר. על דרך הפשט, באור הכתוב, כי השכר והתועלת המגיע מן הענבה בעולם הזה הוא ארבעה דברים, והם יראה, יראת השם, ועושר וכבוד וחיים. כי מידת הענבה היא מידה גופנית בחברת, לא מבין מה המשמעות, אולי נראה בהמשך, היא מידה גופנית בחברת הבריות. והוא, מה המשמעות של ענבה? אז הוא אומר, והוא שיהיה האדם ביישן וסבלן, מכבד הבריות ומדבר בטובתן, ויש שומע אלבונו ושותק. זאת אומרת, הוא נותן כמה וכמה ביטויים לענבה. איך? באיזה צורה הענבה מתבטאת? אז הוא אומר, א', ביישנות וסבלנות, מכבד הבריות, מדבר בטובתם, מדבר בטובתן, ושומע אלבונו ושותק. ומתוך המידה הזאת הגופנית, לא ברור לי מה הוא מתכוון שהוא אומר גופנית, יעלה עד מה?
סובל, הוא
פוגעים
בו
והכל,
והוא לא מגיב.
לא, תראה איך שהוא חלק. הוא אומר, ומתוך המידה הזאת הגופנית יעלה האדם למידת היראה, שהיא מידה שכלית. זאת אומרת, יש מידה גופנית, זה ענווה, ויש מידה שכלית שזה יראת השם. אז יראת שמיים שייכת לשכל, בעוד שהענווה לא שייכת לשכל. זה דברים שצריך מה הוא מתכוון בדיוק לומר שהוא אומר גופנית. אצלנו גופנית זה חומר, וענבה זה לא חומר.
אולי הענבה זה שייך ביחס לגאווה.
זה ההפך מהגאווה, זה ודאי.
זה נמצא בתוך הלב. זה יותר גס מהיראת השם.
נראה בהמשך, לנסות לבאר מה הוא מתכוון שהוא אומר גופנית. שכלית, ברור, כן? השכל זה ברור. וגם צריך להבין, הוא קורא מידת היראה שהיא מידה שכלית. זה מידה שכלית וזה מידה גופנית. טוב, נראה בהמשך. ויבוא גם כן לידי עושר. מה הכוונה יבוא גם לידי עושר? אז הוא אומר, כי איזו עשיר השמח בחלקו. איזו עשיר השמח בחלקו. וידוע כי, הנה אומר, וידוע כי הון עתק אם את בעיני האדם עם הגאווה. זאת אומרת, אדם יכול להיות עשיר כקורח, אבל אם הוא גאוותן, אז כל מה שיש לו לא שווה לו, כן? איך המן אומר, וכל זה אינו שווה לי. היה לו את הכל, הוא קיבל את הכל, הרי המלך נתן לו את הכל, אבל כל זה אינו שווה לי כאשר אני רואה את מרדכי היהודי ושלא משתחווה לי. מה שווה לו הכל? לא שווה לו הכל, כן? וידוע כי הון עתק אם את בעיני האדם עם הגאווה, ויספיק לו מעט עם הענבה. אם אדם הוא ענב, אז אפילו קצת מספיק לו, לא צריך יותר. וכיוון שהוא מסתפק במועט ואיננו מתאבה ליתרונות, יתרונות הכוונה היא מה שמיותר, זה נקרא יתרון, מה שלאדם אין צורך בו, כן? ואינו מתאווה אל היתרונות, והוא שמח בחלקו, הנה זה עושר. וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, איזהו עשיר השמח בחלקו, ויבוא גם כן לידי כבוד. מה פירוש? אז הוא אומר, כי כשהוא נמנע מהתאוות והוא שפר רוח ושיספיק לו מה שעלה לחלקו, הנה זה לא כבוד.
כלומר, זה האושר אומר... שהוא מדבר, זה לא אושר של הרבה ממון.
כן, אז הוא אומר, אדם יכול, אז מה שהוא אמר, אדם יכול להיות לו הרבה ממון והוא מרגיש שהוא עני, מרגיש שאין לו. אדם יכול להיות לו קצת, אבל הוא לא צריך יותר. כן, זה עשיר, השמח בחלקו, הוא עשיר, מה, 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 אני לא צריך יותר, כן? אז, אז אם אני לא צריך יותר, אני עשיר, אני לא מרגיש שאני אני. צריך להבין, השמח בחלקו, צריך להבין, השמח בחלקו זה אדם שלא מרגיש שהוא אני, לא חסר לו. אני זה אדם שחסר לו, מרגיש שחסר לו. אבל אם אדם לא מרגיש שחסר לו, הוא מרגיש שיש לו את הכל, יותר מזה, הוא שמח במה שיש לו. אז הוא אני, הוא לא אני. ואת יכול להיות שמפועל באמת אין לו, אבל הוא לא מרגיש שהוא צריך, הוא מרגיש שמח עם מה שיש לו. זה השיר, זה השיר. מה?
אני חייב, אני יכול.
נו, ומה, מה? תמיד אתה יכול.
תמיד יש קורה. היום אמרתי לבן שלי, כן? ולמה אמרתי למה שאמרתי? פעם למדתי גמרא עם מישהו, לא יודע מה. אז היה שם פסק, לא יודע מה, נראה שהבן אדם שנזק, הוא היה בסדר, אבל הוא לא היה זהיר ולא עשה זה, והוא בסופו שיחה הוא אכל אותה, כן?
נו.
לפי הזה, אז אמרתי לו, זה מלמד, כן, אמרתי, שמה, מה, זה לא פייר לו, ממש מה, תורה לא עומד להיות אידיוט. אז לא יודע, היה צריך את זה, לא יודע מה, לא עשית, אכלת אותה, אתה מבין, לא, אתה מבין, היה כסת אי צדק, כן, זה...
על פניו זה נראה כדבר לא, לא, נגד ההיגיון.
לא, לא נגד ההיגיון, הוא אכל אותה מכיוון שהוא לא עמד בשלו, המלמד אמר, שמה, התורה לא אומר לך להיות פרייר, התורה לא אומר לך להיות, אתה מבין, זה, אז זה כבזה שם, הבן שלי הוא מאוד, אין לו זה כתב פה וזה, כן? אז כל פעם בבית ספר, לא יודע, אם צריכים לרוץ אחרי אוכל, הוא לא הולך, אז הוא מפסיד את האוכל, כן, לא יודע. אם צריך זה, צריך. היום היינו בישיבים לקנות בהמבורגר, לא יודע מה, בסוליזון. אז אמרתי, לך פה, תהיה בתור, הרי זה רק המבורגר אחד, והלך לקחת בקבוק של שתייה. אז אמרתי, תהיה פה בזה. אז הוא תמיד ככה, אתה מבין?
חולם, אתה אומר.
לא חולם, הוא עדין, הוא עדין, ולא יודע מה, וזה, הוא הגיע לפני אחד שהיה לו עגלה ענקית, זה סוף התשעה, נעלה ענקית, ולא יודע מה. אז אני אמרתי, אז ראיתי זה, אז אמרתי, מי קודם? והבן שלי היה לפניו. אז הוא אומר, לא, 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 לא. אז כאילו עשה לי טובה עדיין, שאמרתי, שנה, יש רק בבוק אחד, אז תקרא לעשות אותו. אז אמרתי לבן שלי, הפוך מפה. אמרתי, שמע, אם אתה ככה, אוכלים אותה חי, וזה, אתה את הלפני, תן, תן, לא? אני מציע לו, הפוך מפה, נכון? לא, אבל לא, זה לא עומד במבחן המציאות, כמו שהמלמד אמר, אתה לא צריך להיות פרייר, אתה צריך ענאה, ולא יודע מה, אבל אתה לא צריך להיות פרייר, אתה מבין? שפר ולא יודע מה נעבר, במציאות זה לא עובד. לא, לא, באמת התורה לא אומר לך להיות פרייר, התורה לא אומרת ככה, אני יודע מי ניסיון שלי, אז אני זה משבת היום הבן שלי הפוך מה שהוא אומר.
לא, מה שהוא אומר, איזו עשיר השמח בחלקו, הכוונה היא אדם צריך להגיע למדרגה. הוא אומר, כשאדם הוא ענב, כשאדם הוא ענב, אז הוא לא מרגיש שחסר לו. כי באמת לא חסר לו.
אני לא מדבר על הראש. כל התיאור הקודם. ומה קודם? אם לא לי, מי שלי, לא יודע מה.
לא הבנתי.
הפקדם שאם לא שלי, מי שמה שלי.
שלי, שלך.
לא, לא. אם לא אלה, אם לא לי.
אם אין, אני לי.
מי לי. מי
לי.
וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו ומתי, כך כתוב בפרקי אבות, אם אין אני לי מי לי, וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. אבל מה אתה רוצה לומר מזה?
שאני צריך לדאוג לי גם.
מה?
אם אני אמנוי לא אלימי, אף אחד לא
ידאוג. די, אבל לא. טוב, זה גם אישי. השאלה היא, מה המשמעות של המאמר הזה? מה זה אם אין אני לי מי לי? וכשאני לעצמי מה אני? יש בזה גם כן פירושים, זה לא פשוט. אפשר לפרש את זה. יש, לא, הפירוש הוא, בכל מאמר של חז"ל יש כמה מדרגות של פירוש. יש כמה, כמה, כמה וכמה שכבות, אתה מבין? יש כל מיני שכבות. כמו שאתה אומר, מצד אחד אנחנו רואים אל תהיה פרייר, אבל מצד שני, מצד שני אדם צריך לדעת איך להתייחס. איך הוא אומר, איך הוא אומר, הוא אומר איך בא לידי ביטוי ענווה, מה המשמעות שאתה אומר אדם ענו? אז אומר 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 רבנו בחיי, קודם כל ביישן, ביישן
זה טוב.
לא פרייר, ביישן.
אז אתה עומד בתור, וכל הישראלים פה, אתם אוכלים אותך חי.
אבל זה לא קשור, אתה יכול להיות ביישן.
אתה יכול להיות פה פעם אחרי פעם, אתה רואה את זה.
אבל יש מקומות של כל מיני תפקידים. לצערנו, היום אנחנו רואים את זה, שאנשים משמיעים את הקול שלהם, והיום אנחנו רואים שזה רייטינג, ותדמית, והכל.
זה לא ענווה, זה לא ענווה.
אבל אותו ענב שנמצא, לא דווקא אני מדבר בתור, אלא אני נמצא במקומות שבאמת צריך שם כולם פייטרים, והוא ענב והוא סבלן, ואנשים בכוונה משפילים אותו והוא לא מגיע, כמו שהם שומע את בנו ושותק. אז בסופו של דבר כשצריך לבחור מישהו, אז דווקא אלו שעושים לעצמם לובי וכל זה מגיעים, והסבלן, הענב,
לא סופרים אותו.
לא מגיע, אבל אני אומר, בסופו של דבר לא סופרים אותו בתחנה הזו, אבל באיזשהו שלב זה נתקע בבחן.
נכון.
זה עניין של זמן.
לא, לא רק עניין של זמן. אתה מסתכל על, כמו שאתה, אתה תופס איזה נקודה, בנקודה הזאת, אז זה נראה לך, אבל זה לא, זה לא, זה העיקר, בקבוק קולה והאמבורגר,
זה בחיים.
לא, זה לא בחיים, זה לא בחיים. לא, לא, זה לא בחיים, זה בדיוק להפך, בחיים זה בדיוק להפך. זה לא נכון. זה לא בחיים.
במבחן המציאות עליו חושב שבדיוק מתנהג בצורה כזאת, הוא הולך...
כן, כן, כן. במאת האחוזים.
ירווח.
במאת האחוזים. אין לי בכלל ספק. אין לי בכלל ספק.
צריך סבלנות.
בדיוק, בדיוק. צריך סבלנות. ולא מי לא מי שנראה לך בהשקפה הראשונה כמצליח, הוא באמת המצליח. זה בדיוק שהוא בא להגיד כאן. לא מי שנראה לך, הרי מה הוא אומר כאן? אדם יכול להיות לו הון עתק, והוא מרגיש שחסר לו. הוא חי כל הזמן מתחושה, כל הזמן מתחושה, אז מה הוא אומר? הוא אומר, זה אני הכי גדול. זה השיר. אדם שיש לו מיליונים, והוא רוצה, הגמרא אומרת, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. אז יש לו את הכל והוא מרגיש שאין לו כלום. מרגיש שאין לו כלום. מה, זה השיר? זה השיר, זה אני, זה לא השיר. מה?
יש ענב שיש לו רכב טרנטר, לא נוסע, וכל הזמן אין לו כל הדברים האלו. והוא ענב וזה, אז בסדר, זה מספיק לו, אבל למה שלא יהיה לו גם רכב קצת יותר טוב, או טיפה, אולי גם לילדים?
לא,
כי ענב יצטער, כי הרב, מה שאני מביא פתאום, ענווה יראת השם, עושר, אני חשבתי עושר זה עושר, ובסוף
תדבר, אז הוא אומר
לך. זה בא מפיק לו.
אז הפירוש הוא, מה הוא רוצה לומר? מה הוא רוצה לומר? הוא רוצה לומר, תדע לך, העושר האמיתי זה לא אם יש לך הרבה כסף בארנק. זה לא העושר האמיתי. העושר האמיתי, וזה מה שאומר, זה מה שאומר את המשנה פרקי אבות. איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אם אדם יודע, אם אדם הוא ענב, וההכרה שלו היא הכרה שלמה, הכרה מלאה, הוא מגיע לכך שהוא שמח בכל מה שיש לו. הוא לא מרגיש, בכלל לא מרגיש את זה. הרי סיפרנו פעם את הסיפור על רב זושה, כל אחד יודע, רב זושה. הרי מסופר שבא אל הרב המגיד, אני חושב שאמרנו את זה, בא אל הרב המגיד מבזריץ', בא אליו אחד יהודי גדול, לא באו אליו סתם יהודים, בא אליו יהודי גדול ושאל אותו, כתוב במשנה חייב אדם, כך כתוב המשנה בסוף מסכת ברכות אומרת, שכשם שאדם מברך על הטובה, כשם שאדם מברך על הטובה, כך אדם צריך לברך על הרעה. כן, כך כתוב, כשם שאדם מברך על הטובה, כך צריך אדם לברך על הרעה. אז הוא שאל אותו, ומה זה נקרא לברך על הרעה? אומרת הגמרא, לא עלינו, ברוך דיין האמת. כשאדם קורא לו איזה אסון, ברך, כן, רחמנא ליצלן. אז הוא שאל אותו, מה פירוש? כתוב כשם שאדם מברך על הטובה, כך אדם מברך על הרעה. מה זה כשם? לא כתוב חייב אדם לברך על הרעה. כתוב כשם שאדם מברך על הטובה, כך אדם צריך לברך על הרעה. כשם הכוונה באותו מצב רוח כשאתה נמצא, כשאתה מברך על הטובה, מה אתה מברך על הטובה? שחיינו, שחיינו. אז באותו מצב רוח אתה צריך להיות כשאתה מברך על הרעה. נו, אדם יכול להיות, איך אפשר לקיים דבר כזה? שאתה איך יכול? שאדם בא לו טובה, הוא זוכה לבנות בית חדש, לקנות כלי חדש, הוא מברך בשמחה. אבל כשאדם חס וחלילה נמצא במצב כזה שיש לו אסון, הוא יכול להיות באותו מצב? כך הוא שאל את המגיד מזריץ'. אז הוא אמר, אני לא אענה לך על התשובה הזאת, אבל אתה רואה, יש לי פה תלמיד שיושב בבית המדרש, תיגש אליו ותשאל אותו, הוא יגיד לך. אז הוא ניגש לרב זושה, הוא שלח אותו לרב זושה מהניפולי. אז הוא שאל את רב זושה, נו, איך אתה מסביר פשט במשנה? אומר לו, מה כתוב במשנה? כשם שאדם מברך על הטובה, כך אדם מברך על הרעה. אז הוא אומר, אני לא יודע פשט במשנה. אני לא יודע. אז הוא אומר, אבל הרבה שלך שלח אותי אליך. אז הוא אומר לו, אני אף פעם לא מרגיש רע. אני אף פעם לא מרגיש רע. אתה אומר לי, כדי שאדם מברך על הטובה, כך אני מברך על הרעה. אני לא מרגיש רע. תמיד טוב לי.
כן, אבל יש לאותו אדם, לאותו אדם יש גם אישה שרוצה קצת יותר, יש ילדים שצריכים... כן, אם ברב זושה זה נכון, או כל אחד ברוך השם, אבל מה עם שאר האנשים ש...
לא, אז האמת היא שזה באמת מדרגה מיוחדת. רב זושה זה מדרגה מיוחדת. אבל אני אומר, מה שהוא בא להגיד כאן, שהמושג של עושר ועוני, זה לכאורה החידוש כתוב כאן. המושג של עושר, אני זה אדם שמרגיש שחסר לו. והעשיר זה אדם שחי בתחושה שלא חסר לו שום דבר. אז מה? אלא מה? אנחנו חיים באשליה, בהטעיה. זאת אומרת, ההסתכלות האמיתית היא, אני, זה אדם שמרגיש שחסר לו. אז אדם יכול להיות עשיר מופלג, והוא כל החיים שלו אני. כל החיים שלו אני. להפך, יכול להיות אדם אני גמור, אין לו שום דבר, אבל הוא כל החיים שלו עשיר. לא חסר לו שום דבר, הוא לא מרגיש בכלל בתחושה של חיסרון. לא מרגיש תחושה של חיסרון. יש, אז ברור שכדי להגיע למדרגה כזאת, אבל זה לא צריך להיות אני. לא צריך להיות אני גמור. יכול להיות אדם, לא, 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 מצד אחד לא להיות עשיר גדול, אבל גם לא להיות אני, ולחיות בהרגשה שלא חסר לו שום דבר. לא חסר לו שום דבר. מה שיש לו זה מספיק לו. הוא לא חי כל הזמן במצב שהוא מרגיש שהוא חסר. לא חסר לו שום דבר. אם מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, הוא מרגיש טוב. כל מה שיש לי, הקדוש ברוך הוא נתן לי, ותודה לאל על מה שהוא נתן לי. תודה לאל על מה שהוא נותן לי, ותודה לאל על מה שהוא נתן לי. אדם, אם אדם חי בתחושה כזאת, אדם מצליח להגיע לתחושה, את אדם לא צריך להיות במצב של אין כלום, כן? יש גם אנשים כאלה. אני זוכר, רב אריה לוין, זכרונו לברכה, הצדיק רב אריה לוין, כולם יש מוכר, כן? אתה מכיר את אתה לא מכיר? בירושלים היה צדיק בדור הקודם, צדיק גדול, רב אריה לוין, היה הרב האסירים, כך היו קוראים בזמן המנדט, הוא היה הרב של האסירים של היהודים, שהבריטים קלו אותם. אז אני זו, באים אליו הביתה, מה יש לו? מיטה, כיסא, היה שותה בצנצנות. לא, לא בכוסות, בצנצנות. הוא היה משתמש, רצה לשתות תה, במה הוא שתה תה בצנצנת של ריבה. בצנצנת, אני לא יודע במה, צנצנות היה שותה. אבל היה חסר לו משהו? לא היה חסר לו שום דבר.
יש לו את הרי תאמרה הידועה שהוא הלך לרופא.
כן, הרי שאשתי כואבת לי.
כואבת לנו.
לא, יש הרבה סיפורים עליו. אני אומר, יש מדרגות. יש אנשים שהם קיצונים בזה. רב זושה זה דוגמה, אבל לא צריך להיות קיצוני, לא צריך להגיע למצב כזה. גם אדם שיש, הוא לא עשיר מצד אחד, אבל הוא לא עני מצד שני, אבל הוא מרגיש, אין לו הרגשה של חיסרון. אין לו הרגשה של חיסרון, לא חסר. הוא לא מרגיש שחסר לו. הוא חי בתחושה שיש לו, כל מה שיש לו זה מתנה, והוא מודה לקדוש ברוך הוא על מה שיש לו. זה נקרא עשיר. המשנה אומרת איזה הוא עשיר השמח בחלקו. אז אדם יכול להיות עם המון כסף וכל הזמן בתחושה שאין לו שום דבר, שחסר לו. למה? כי לשני יש יותר. אז אין לי את מה שיש לו, אז אני הוא חי בתחושה של עוני. אז רחמנות. אז זה מה שהוא רוצה להגיד. אז אם אדם הוא ענב, זה מה שהוא אומר, אם אדם הוא ענב, אחד הביטויים של הענבה זה, ולכן הוא אומר, אז צריך להבין, המושג שכר פה, לפי הפירוש הזה, המושג שכר זה לא שכר במובן של שכר, זה הכוונה היא, זה בא יחד. אם אדם הוא ענב באמת, אז הוא גם עשיר. מה פירוש עשיר? לא, הוא לא חי בתחושה של חסרון, הוא חי בתחושה שיש לו את, יש לו את כל מה שהוא צריך, לא חסר לו שום דבר. כן?
זה מעניין, אני לא יודע עכשיו אם זה בא לחזק או לא, אבל יש הלכה שאומר לבן אדם, פעם הייתי נקלט במצב כזה שבן אדם היה עשיר, לא יודע מה, עכשיו הוא רוצה, אתה נותן לו בירה, אבל הוא רגיל עם שמפיין. אז אם אתה רוצה באמת לעשות צדקה, אתה צריך לתת לו שמפיין. יש דבר כזה?
כן, יש דבר כזה, שאם אדם, בהלכות צדקה כתוב, שאם אני, זאת אומרת, אדם שהיה רגיל,
אם אדם עשיר ירד מנכסיו,
בדיוק, אדם שהיה רגיל לרמת חיים מסוימת, אז טוב, זה חיוב עלינו איך להתנהג.
לא, אבל זה מראה איך שהוא גם, הוא עני כשהוא היה עשיר, והוא עני גם עכשיו, אף פעם לא מסתפק. עכשיו הוא עני, גם הבירה לא
צריך. נכון.
כשהוא היה עשיר, בטח הוא רצה.
נכון. בחובת צדקה אנחנו צריכים לדאוג לו. אבל כאן זה הדרכה של מידות. הדרכה של מידות. אז אומר רבינו בחיי, אם אדם הוא ענב, אז זה בא לידי ביטוי בעירת השם שלו, זה בא לידי ביטוי באושר שלו. אז מה הכוונה אושר? לא במובן של שכר. האדם הזה חי בתחושה שלא חסר לו. זה הכוונה אושר. אחרי זה הוא אומר, גם לא חסר לו כבוד. כן? זה מה שהוא אומר. ויבוא גם כן לידי כבוד. מאותה סיבה עצמה, כי כשהוא נמנע מהתאוות והוא שפל רוח ושיספיק לו מה שעלה לחלקו אז בשבילו זה כבוד. והוא שכתוב, יש פסוק אחר במשלי, הוא שפל רוח יתמוך כבוד, הוא כתיב ולפני כבוד ענווה. כי מי שיש לו כבוד, זה אותו דבר. הרי מה כתוב? המשנה אומרת הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כמו שהרדיפה אחר הממון מסוגלת להוציא את האדם מן העולם, אותו דבר רדיפה אחר הכבוד. זה הכל תחושה, לא מכבדים אותי, אין לי מספיק, אני צריך יותר. כן? לא, אין לי מספיק כבוד, לא מכבדים אותי מספיק. חסר, הוא חי בתחושה של חיסרון. אז החיסרון בא לידי ביטוי בכבוד שמכבדים אותו, והחיסרון בא לידי ביטוי בזה שאין לו מספיק כסף, כי הוא חושב שצריך להיות לו יותר. כן? זה הכל ביטויים של חיסרון. אבל אם אדם הוא ענב, לא חסר לו.
הפסוק הזה הוא למעשה, אנחנו מתבלבלים, אנחנו חושבים שהפסוק הזה זה משהו שאנחנו מקבל,
בדיוק, זה שכר מבחוץ, בדיוק, לא, זה בדיוק, זה ביטוי של מה שיש לאדם שהוא ענב. מה יש לו? לא חסר לו עושר, ולא חסר לו כבוד, ולא חסר לו, כן, ולא חסר לו חיים. כי למה לא חסר לו חיים? כי הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, וזה להפך. אדם שחי בתחושה כזאת, ההפך, הוא חי מצוין, לא חסר לו שום דבר. כן? זה מה שהוא אומר. הנה הוא אומר את זה, כי מי שיש לו כבוד, מידת הענווה קדמה לו כבר ויבוא לידי חיים. כי המתאווה ליתרונות, אדם שיש לו תאווה ליתרונות, ליותר ממה ליותר, כן, הנה הוא דואג כאשר לא ישיר ולא יקום חילו כתאוות נפשו וחייו חיי צער. הוא חי כל הזמן בצער, כן, הוא מצטער על שלא ישיג כל חפצו. והדאגה, דאגה זה צער, בחזל, דאגה זה צער, מקצרת את החיים. מקצרת את החיים. אדם שחי בתחושה כזאת, אז החיים שלו מתקצרים. נמצא מצטער על עולם שאינו שלו. אבל השמח בחלקו לא ידאג על מה שלא קנה, הכוונה לא ידאג, לא הכוונה לא מצטער על מה שהוא לא קנה, וימלט מן הדאגה, מהצער, ויחיה חיי שלווה. הוא חי בשלווה.
יש לי, סבא שלי אומר תמיד, כאשר אין לנו מה שאנחנו היינו אוהבים שיהיה לנו, אז אוהבים מה שיש לנו.
אז זה כשאדם מגיע להכרה אמיתית.
ברוך השם, הוא קרוב לבין 90 עד 120, והוא
חי,
אצלו זה,
אתה רואה,
באמת יש לו מעט, אבל הוא תמיד,
יש לו, ולא חסר לו. באמת, אם אדם חי בתחושה כזאת הוא מאריך ימים. כן? כן, זה מה זה. ועל דרך המדרש, עד כאן זה היה הפירוש שלו בפסוק על דרך הפשט. עכשיו הוא אומר על דרך הדרש, איך לפרש את הפסוק. ועל דרך המדרש עקב ענווה יראת השם. אני אסביר. הפסוק אומר עקב, וכמו שאמרתי, המילה עקב כמו בתורה, והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה, הכוונה היא והיה שכר השמיעה, שכר השמירה של המשפטים האלה, כך וכך וכך. אותו דבר גם כאן, שכר הענווה זה יראת השם, עושר וכבוד וחיים. עכשיו, המילה עקב יכולה להיות מנוקדת אחרת גם כן, וגם המילה עקב בתורה נדרשת על... מה?
יראת השם, אפשר להגיד שזה שכר? יראת השם זה תלוי בתכונה של בן אדם.
לא, אז הוא אומר, זה לא שכר. אז הסברתי, המושג כאן שכר, זה לא שכר במובן שכמו שהוא אמר, שאתה מקבל משהו מבחוץ, אלא זה ביטויים של... כל הדברים האלה הם ביטויים של הענווה. תבין? כשאתה ענב, כשאדם הוא ענב, אז ממילא הוא ירא שמיים. ממילא הוא עשיר, הוא שמח בחלקו. ממילא לא חסר לו כבוד, הוא מרגיש שהוא מכובד מספיק, לא חסר לו שום דבר. ברור, זה מה שהוא אומר. וממילא הוא זוכה לחיות חיים נורמליים. הוא חי, הוא מסוגל לחיות. כן? עכשיו, המילה עקב יכולה להיות מנוקדת, ולפי חז"ל הם דורשים אותה בניקוד אחר, במקום עקב, עקב. גם בתורה, והיה עקב תשמעון, חז"ל דורשים העבירות שאדם דש בעקיביו. כך זה הדרשה של חז"ל. אז אותו דבר גם כאן, יש דרשה שהיא בנויה על ניקוד אחר של המילה עקב, מלשון עקב. אז מה, איך אנחנו נקרא את זה? עקב ענווה יראת השם. עקב ענווה, מה זה עקב? מה זה עקב? עקב זה החלק, החלק התחתון של, של הרגל. זה עקב, עקב, כן? אז מה הכוונה? אז הוא מסביר. ועל דרך המדרש, עקב ענווה יראת השם, אז שוב, לא קוראים עקב, אלא עקב ענווה יראת השם. זאת אומרת, יש ענווה, לענווה יש עקב, ולענווה יש ראש. עקב ענווה יראת השם. מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. אתם שומעים? מה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, עשתה ענווה עקב לסולייתה. מה הכוונה? כתוב בתהילים, ראשית חוכמה יראת השם. ראשית חוכמה יראת השם. מה זה ראשית חוכמה? ראש החוכמה, השיא של החוכמה, זה יראת השם. ראשית, ראשית משון ראש. ראשית משון ראש. אז ראשית חוכמה, כן, לא במובן של התחלה, אלא במובן של ראש. ראשית חוכמה. מה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, דהיינו, יראת השם.
שזה השכלי אולי.
מה?
שזה השכלי.
כן. מה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, מה שאצל החוכמה הוא הראש, אצל הענווה הוא העקב. עשתה הענווה עקב לסולייתה. ואת רוצים להראות את היחס בין החוכמה לבין הענווה, אז אומרים, תראה, שים לב, מה שעשתה החוכמה עטרה לראשה, מה שהוא ראש אצל החוכמה הוא אצל הענווה העקב, הדבר הנמוך ביותר. יראת השם ראשית חוכמה, זה הראש של החוכמה. אצל הענווה יראת השם זה עקב. עקב ענווה יראת השם. אז הוא מסביר, כן? עשו מילת עקב מלשון עקב, ולמדנו מזה מה רוצים חז"ל ללמד לנו? כי מידת הענווה גדולה מן החוכמה, כי היראה שהיא בראש החוכמה הלא היא העקב לרגלי הענווה. וידוע כי לכל מידה שבמידות יש שתי קצוות, קצה ראשון וקצה אחרון, ועוד יש שלישי והוא המצוע. ומידת הענווה היא ממוצעת, כי היא אמצעית בין הקצה הראשון שהוא הגאווה והקצה השני שהוא השפלות. והנה המצוע בכל המידות הוא הדבר הבינוני. הרמב״ם בשמונה פרקים לימד אותנו שהדרך האמצעית במידות היא הדרך הנכונה, לא להיות קיצוני. נכון, לא להיות קיצוני, חוץ ממה, כמו שאמרת, כן, אבל ביתר המידות, אמר הרמב"ם, האמצע היא הממוצע, הוא המידה הנכונה, כן? יש קיצוניות לצד אחד, יש קיצוני, הרמב"ם נתן דוגמה, למשל, קמצן, קמצנות זה מידה לא טובה, אבל גם מצד שני, הפזרנות היא מידה לא טובה. כן, אדם צריך להיות ממוצע בין הקמצנות לבין הפזרנות, וכך הרמב"ם מעריך בכל מידה ומידה. עכשיו הוא אומר, אז מה הוא אומר? מידת הענווה היא ממוצעת, כי היא אמצעית בין הקצה הראשון שהוא הגאווה והקצה השני שהוא השפלות. והנה המיצוע בכל המידות הוא הדבר הבינוני והטוב לאדם, שיעבור לו ושיתנהג בו ושלא ייתה לאחד מהקצוות שהוא דבר רע ומר. ועל זה אמר שלמה, מעניין מאוד הביטוי, ביטוי חריף, נטייה לאחד מהקצוות לא טוב, אבל לא, לא אומר לא טוב, אומר רע ומר, ומר. ועל זה אמר שלמה המלך עליו השלום, יש פסוק, פלס מגל רגליך וכל דרכיך יקונו. מה זה פלס? משון פלס. תאזן את מעגל רגליך ואז כל דרכיך יקונו, אז תצליח בדרכים שלך. זאת אומרת, אז מה הוא מפרש? פלס זה ממוצע, מאוזן, תהיה מאוזן, אל תהיה קיצוני, לא למעלה ולא למטה, אלא מפולס, פלס מעגל רגליך, כמו שהוא אומר, כיוון בזה להזיר את האדם שידריך את עצמו במיצוע שתי הקצוות כלשון הפלס, שהוא ממוצע בין שתי הכיפות שווה ושווה, ואינו יוצא לחוץ, ואז יקונו כל מידותיו, כי הוא דרך הישר ללכת בו. וזה שאוסיף באור ואמר, אל תת ימין ושמאל, כלומר שילך באמצע ולא ייתה לאחת מהקצוות. אבל במידת האהבה הוזהרנו בה שיתה האדם את עצמו אל הקצה האחרון, שהוא מידת השפלות, ולא יבחר להישאר בדרך המעניין. הוא בהתחלה אמר שהיא אמצעית, מידת הענווה היא מוצעת, עכשיו הוא אומר לא, אבל במידת הענווה הוזהרנו בה שיתה האדם את עצמו אל הקצה האחרון, שהוא מידת השפלות, שהנטייה תהיה לכיוון השפלות, ולא יבחר להישאר בדרך המיצוע. מדוע? כן יתקרב לגבול הגאווה, שהיא המידה המגונה המזק את האדם והמטרדת אותו בגוף ובנפש מן החיים המקריים ומן החיים הנצחיים. ועל זה אמרו זל בפרקי אבות במוסרם, מאוד מאוד אבי שפל רוח, וכפלו המילה חזל, לא אומרים, לא כתוב אבי שפל רוח, מאוד מאוד אבי שפל רוח, מאוד מאוד, כן? וכפלו המילה באומרה מאוד מאוד, ללמד דעת את העם שיתה את עצמו אל הקצה האחרון, שהוא השפלות, לפי שמידת הענווה מפוארה ומעולה ומעלתה עצומה ומפורסמת לעין. לכך הזכיר דוד המלך עליו השלום על עצמו בתהילים, הפסוק אומר, לב נשבע ונתקה, אלוהים לא תבזה. ורואים שהרבינו מחיים פרש שדוד המלך אומר את הפסוק הזה על עצמו, לב, הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. כך הוא אומר, כביכול הלב שלי שבור, הלב שלי מדוכה, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, לא תבזה, כביכול אל תתייחס אליו בביזוי. ואף על פי שהיה מלך גדול ונביא, ודוד המלך אומר את זה על עצמו, אז הוא היה מצד אחד מלך גדול, היה מלך גדול, היה נביא.
למה נביא?
מה? כי הוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא, רואים שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו,
כל התהילים,
כן, וגדול שבשבעים זקנים. זאת אומרת, הוא היה ראש הסנהדרין, דוד המלך היה בזמנו ראש הסנהדרין, וכעניין שכתוב, יושב ושבת תחכימוני, יפליג על מידת הענווה. זאת אומרת, רואים שהוא הגיע למדרגות גבוהות מאוד, כן? הפליג על מידת הענווה וקרא עצמו לב נשבר ונתקה. וכן מצינו במשה רבינו עליו השלום, שהיה ראש הנביאים כולם, ולא שבחו הכתוב בשאר המידות העליונות שהיו בו, רק במידת הענווה. והוא שם, הוא מה שהתורה אומרת, והאיש משה ענב מאוד. והזכיר, שוב, גם שם כתוב, והאיש משה ענב מאוד.
עתיד המלך, הבן שלי מספר בתנך, הוא הרג שמאלה וימינה, כל דבר שאתה לא מבין, זה עזר לו, הוא הרג, זה בא עשה לו ככה, גם הרג, כל פעם הוא היה הרג.
מצד שני,
שאתה לא מבין אפילו.
מצד שני, אתה רואה שכשהוא מדבר בתהילים, זה אותו דוד המלך, זה אותו דוד המלך, זה לא מישהו אחר. הוא אומר, לב נשבר ונתקה, הוא מדבר על עצמו, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. זה דוד המלך, זה נכון מה שאתה אומר.
אז נכון שכל מיני מצבים מוזרים שאתה לא מבין גם לו, הוא הרג, הוא נסה לעזור, אבל הוא לא עשה, הרג את מישהו שהאויב שלו, נכון? אז הוא בא והוא הרג.
דוד המלך, דוד המלך היו לו גם הרבה אויבים, צריך להבין, דוד המלך הוא היה
אויבים, כן, אבל היו כל מיני
דוד המלך הוא נכון, דוד המלך הוא משהו מיוחד, אבל לא משנה, הוא מיוחד מכל הבחינות.
בגלל זה לא הקדוש ברוך הוא לא הסכים שיבנה את בית המקדש,
בגלל המלחמות שלו, נכון, אבל זה לא משנה. אבל זה לא, חז"ל אומרים שהוא היה, החז"ל קוראים לו עדינו העצני, שמצד אחד היה עדין כתולעת ומצד שני היה קשה כמו עץ. זאת אומרת, הוא הכיל בתוכו נשמה מיוחדת, מצד אחד עדינות, צי העדינות, ומצד שני צי הקשיות. תבין, הוא היה אדם שמורכב מאוד, כן, נשמה מאוד מורכבת, כן? אבל מכל מקום, אז מה הוא רוצה להגיד? רואים כמה הוא היה ענב. וכן אז הוא אומר, וכן מצינו משה רבינו, והזכיר, כתוב, האיש משה ענב מאוד, לבאר כי משה רבינו עליו השלום לא רצה לעמוד על המיצוע בלבד, שהוא לשון ענב, אבל איתה עצמו מן המיצוע אל צד השפלות, ועל כן הזכיר מאוד. ועכשיו הוא מגיע לפרשה, כל מה שהוא אמר זה היה הקדמה לפרשה כמנהגו. ומכלל אינוותנותו ושפלותו, אחד הביטויים של הענווה של משה רבינו, זה כתוב במדרש שמשה רבינו, הרי משה רבינו הקים את המשכן, משה רבינו הקים את המשכן, סוף פרשת פקודי, כן? אז הוא מקים את המשכן, ואף על פי כן כתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. אומרים חז"ל, יש ביטוי, כל תלמיד חכם שאין בו דעת, המדרש בפרשת השבוע, כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבילה טובה ממנו. כל תלמיד חכם, מה הכוונה? כל תלמיד חכם שאין לו דרך ארץ נבילה טובה ממנו. מה יש? לומדים את זה ממשה רבינו. מה יש? משה רבינו מקים את המשכן. נו, אז אם אתה מקים את המשכן, אתה מפחד, אתה לא נכנס למקום שאותו אתה הקמת? לא, המקום הוא לא שלי, אני הקמתי את המשכן לכבודו של הקדוש ברוך הוא. אז עד שהקדוש ברוך הוא לא קורא לו להיכנס, הוא לא נכנס. נימוס, דרך ארץ. עד שהקדוש ברוך הוא ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, הוא צריך לקרוא לו כביכול להיכנס, ורק אחר כך הוא נכנס. אז מזה מודרים חז"ל, הוא צריך שיקראו לו, הוא הרי הוא זה שהקים, הוא צריך שיקראו לו, הוא הקים את הכל.
גם שבע כן. פעמים הוא בקשה. בנה והקים
כן, אבל הוא הקים. אז התורה אומרת ויקרא אל משה וידבר, מה זה ויקרא? אז הפירוש הוא זה אחד המדרשים, כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה. אז זה מה שהוא מביא כאן גם כן. אז הוא אומר, ומכלל אין ותנותו ושפלותו של משה רבינו, מה שמצינו שלא רצה לבוא אל אוהל מועד, בעוד שהיה האוהל תמון ומחוסה בענן הכבוד. כתוב בסוף פרשת קודי, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד כי מלא כבוד השם, כן? ולא יכול משה, מה זה לא, כתוב כי מלא הענן את כבוד השם. אז זה מה שהוא אומר, שמצינו שלא רצה לבוא אל אוהל מועד בעוד שהיה האוהל תמון ומכוסה בענן הכבוד, כי עניין שכתוב היחס הענן את אוהל מועד וכבוד השם מלא את המשכן, ואף על פי שכבר נאמר לו מפי הגבורה ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים, לא ערב את ליבו לבוא אל אוהל מועד, כן? לא להתנבא בתוכו ולא להתפלל ולהקריב קורבן עד שהקדוש ברוך הוא, עד שנתן לו הקדוש ברוך הוא רשות וקראו. וזהו שכתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועד מועד לאמור. כל עוד הוא לא קרא לו, אבל כמו שאמרתי, זה לא רק שהוא הקים, אני אמרתי הוא הקים, הרי הקדוש ברוך הוא אומר לו ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת. הוא רוצה להתפלל, הוא רוצה להקריב קורבן, אז מה הבעיה? לא, זה לא, הרי המשכן כביכול הוא בית השם, זה שייך לריבונו של עולם, אז כל עוד הוא לא קורא לי אני לא נכנס.
אז אולי זה לא בקוד של מה קרה עם הבנים של אהרון?
נו,
שהביאו
קריבו עזר,
נו, אז כנראה היו חוקים גם ברורים, אתה לא במת שאתה רוצה.
נכון, נכון, נכון.
כמו של הבן ידע, זה לא בגלל שעניין
של ידע, לא, אבל כנראה
שלא,
לא, אז
היה לו דעת,
לא, יש מקום לחלק, שני דברים, שני דברים
היו גדולים.
לא, לא, אני אומר, זה שני דברים, אתה מאיר הערה טובה, אתה מאיר הערה טובה. מהמאמר הזה של חז"ל רואים שאיסור להיכנס אחרי שהוא קם המשכן לא היה, לא היה איסור. חז"ל אומרים, זה עניין של נימוס, של דרך ארץ, אבל לא בעיה של איסור. שם כתוב בהקריבם עז זרה אשר לא ציווה השם. להקריב זה כבר משהו אחר.
פה כתוב גם להקריב.
לא, לא, להקריב, לא, אתה צודק. אני אומר, קודם כל, להיכנס. להיכנס. הוא לא נכנס. ויותר מזה, והפסוק אומר, ונועדתי לך שם ודיברתי איתך. זאת אומרת, אז למעשה הייעוד של המשכן בין השאר שמשה רבינו ייכנס כביכול ויזכה להינבק שהוא יהיה שם, בכל זאת הוא לא נכנס. ויכול להיות גם, מה אתה שואל, קורבן, יכול להיות שגם גם כשהוא אומר להיכנס להקריב קורבן, הכוונה להיכנס להקריב קורבן קורבנות שהוא נצטווה עליהם, למשל קורבן התמיד. הרי יש ציווי, קורבן התמיד בסוף פרשת תצווה יש ציווי, מה מקריבים, אבל הוא לא נכנס עד שהקדוש ברוך הוא לא קורא לו. זאת אומרת, מהמאמר חז"ל הזה רואים שבעיה שאיסור לא הייתה קיימת. לעומת זאת, בני אהרון שם כתוב אש זרה אשר לא ציווה אותם, שלא ציווה אותם.
מה? גם אחרי המקרה עם בני, שני בני אהרון, רשום לא בכל עת יבוא כל
אדם, ואל יבוא, אל יבוא כל, כן, נכון.
גם לומדים מזה שגם הם היו צריכים לבוא בזמן שנכון.
נכון.
לא בכל עת.
הכל פנים, זה מה שהוא אומר. ויקרא אל משה, עכשיו נקרא את הקטע הבא, ויקרא אל משה לשון קריאה, זה ציטוט מרשי, ולשון כבוד, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. זאת אומרת, החז"ל עומדים על, 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 על צורת הביטוי, ויקרא אל משה, לא כתוב וידבר אל משה, כן? לא כתוב ויומר אל משה, כתוב ויקרא. אז אומר, המילה קריאה, הביטוי הזה, זה ביטוי שהוזכר במלאכים. זה מה שהוא אומר. והמשמעות היא, כמו שהוא אומר, זה לשון של כבוד. קריאה זה לשון כבוד.
גם האלף היא קטנה, כאילו
הנבש. גם כן, נכון. כן? שנאמר וקרא, הפסוק בישעיהו, שהוא מדבר על הנביא, ישעיהו מתאר, בפרק ו' בישעיהו, את המראה שהוא רואה כשהוא מתחיל את הנבואה שלו. ויראה את השם יושב על כיסא רם ונישא, כן? ושוליו מלאים את ההיכל, והוא רואה מלאכים ושרפים עומדים ממעלו, כך כתוב שם. והוא שומע וקרא זה מה שאנחנו רואים כל יום בתפילה, וקרא זה אל זה ואמר קדוש 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 השם צפקות, כן? אז, 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 אז הביטוי שם, שוב, ביטוי של קריאה, וקרא זה אל זה ואמר, לשון שמלאכי השרת משתמשים בו. ומצינו שמתוך קריאתו של הקדוש ברוך הוא לנביא תתברר אמיתת שלושה עניינים שהם שורשי התורה ופינת האמונה. מעניין, מתוך קריאתו של הקדוש ברוך הוא לנביא מתבררים שלושה עניינים שהם שורשי התורה ופינת האמונה, ואלו הם חידוש העולם ועניין מתן תורה לישראל ועניין תחיית המתים. שלושה עניינים: חידוש העולם, מתן תורה לישראל ועניין תחיית המתים. ושלושה עניינים האלה: הראשון בראשית הזמן, השני באמצע הזמן, והשלישי בסופו. וכל אחד ואחד מחייב לחברו, כי נבואת הנביא עדות ברורה להשגחה. זאת אומרת, זה שנביא מתנבא, זה מה שהוא אומר, זה שנביא מתנבא זה עדות על ההשגחה, וההשגחה מופת על חידוש העולם. וכיוון שהעולם מחודש וההשגחה שופעת שם, ראוי מעניין איך שהוא עובד. זאת אומרת, הוא אומר ככה, מציאות של נבואה, זה מה שהוא אומר, מציאות של נבואה זה ביטוי של השגחת השם. זאת אומרת, נביא מתנבא, זה שנביא מתנבא, או בלשון אחרת, אם הקדוש ברוך הוא מתגלה לנביא, ההתגלות של הקדוש ברוך הוא לנביא אומרת שהעסק מושגח, יש השגחה, זה מה שהוא אומר. אם יש השגחה, הוא אומר, אז הפירוש הוא שהעולם, זאת אומרת, מעניין, הוא אומר, ההשגחה מורה שהעולם מחודש. מחודש הכוונה נברא על ידי מי שברא אותו, וכיוון שהעולם מחודש והשגחה שופעת שם, ראוי שתינתן בו תורה שבה יזכו הבריות לתחיית המתים, שהוא סוף התענוג ותכלית השכר בתכלית הזמן. תכלית זה סוף. ובכל אחד משלושה עניינים אלו מצאנו לשון קריאה: מתן תורה שהזכיר ישעיהו הנביא, הפסוק אומר בישעיהו, שמע אליי יעקב וישראל מקוראי, אני הוא ראשון אף אני אחרון. הזכיר בכאן שלוש הוויות: אני הוא ראשון אף אני אחרון, הווה והיה ויהיה, מתעבר הווה ועתיד. והנה הכתוב הזה מדבר במתן תורה, וידוע כי באותו מעמד נתפרסם הקדוש ברוך הוא, כן, באותו מעמד נתפרסם הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון ואחרון והווה בכל הזנים כולם. ומזה אמר, את הכתוב הזה, הכוונה הפסוק הזה בישעיהו, שמע אליי יעקב וישראל מקוראי, אני הוא ראשון אף אני אחרון. אז הוא אומר, מה כתוב כאן? הנה הכתוב הזה מדבר במתן תורה, וידוע כי באותו מעמד מתפרסם הקדוש ברוך הוא שהוא ראשון ואחרון והווה בכל הזמנים כולם. ומזה אמר וישראל מקוראי, כי הוא המקורה בסיני בשני שמות אלה, יעקב וישראל. הוא שכתוב, הפסוק בפרשת יתרו אומר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. הרי שהזכיר בעניין מתן תורה לשון קריאה, ישראל מקוראי. חידוש העולם הוא שהזכיר בכתוב שאחריו, אף ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים. מה זה ידי יסדה ארץ? זה בריאת העולם. ידי יסדה ארץ וימיני טיפחה שמיים, קורא אני עליהם יעמדו יחדיו. שוב, קורא. אז בריאת העולם בלשון קריאה, להורות כי חלקי המציאות כולם והם מעלה ומטה נקשרים זה בזה, אי אפשר להימצא זה בלא זה. מה זה חלקי המציאות? השמיים והארץ. מה הוא מתכוון לומר? הוא מתכוון לומר, מה זה שמיים וארץ? שמיים וארץ זה במקום להגיד הגשמיות והרוחניות, הם שני דבר, הגשם והרוח, כן? אז הוא אומר, והם להורות כי חלקי המציאות כולם והם מעלה ומטה, זאת אומרת הגשם והרוח נקשרים זה בזה, אי אפשר, המציאות שלנו היא מציאות מורכבת מחומר ומרוח, ואי אפשר להימצא זה בלא זה. תחיית המתים מצינו בו גם כן לשון קריאה, הוא שאמר דוד המלך עליו השלום בתהילים, אל אלוהים השם דיבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבואו, וכתיב יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. פסוק, יקרא אל השמיים מעל ואל הארץ לדין עמו. דרשו רבותינו ז"ל את הפסוק הזה, יקרא אל השמיים מעל, מה זה אל השמיים? זה הנשמה. ואל הארץ לדין עמו, זה הגוף, והכוונה כדי לתת דין וחשבון לזמן תחיית המתים. הלמדת שקריאתו של הקדוש ברוך הוא לנביא כולל שלושה עניינים אלה, כמו שהוא אמר שהם עיקרי התורה ויש בכל אחד ואחד מהם לשון קריאה, ולכן התחיל הספר השלישי הזה בלשון קריאה. כן, מה מכיל על לשון קריאה? כמו שהוא אמר, חידוש העולם הכירו בספר בראשית. מעניין, לכן התחיל הספר הזה השלישי הזה בלשון קריאה. חידוש העולם הזכירו בספר בראשית, מתן תורה וספר ואלה שמות, תחיית המתים. מעניין, הוא מבין שעניינו של ספר זאת אומרת, אם ספר בראשית זה חידוש העולם, אם ספר שמות עניינו העיקרי מתן תורה, ספר ויקרא עניינו העיקרי, מעניין, תחיית המתים. הרי לשון ויקרא כולל שלושתם, ודע כי היה כתוב ראוי לומר ויקרא השם אל משה וידבר אליו, ויקרא השם אל משה, אבל לא כתוב ויקרא השם אל משה, הפסוק לא אומר כך, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור. אז לא כתוב מי קרא, היה צריך להיות כתוב ויקרא השם אל משה, כתוב ויקרא אל משה וידבר השם אליו. אז המילה השם, שם השם מופיע לא בלשון הקריאה אלא בלשון בדיבור, וידבר השם אליו. כן, אז הוא אומר, ומה שאמר ויקרא אל משה סתם להורות, כי אף על פי שספר ויקרא הוא ספר בפני עצמו, הכל מחובר ודבק עם מה שכתוב למעלה, הכוונה סוף ספר שמות, כי כל התורה כולה בניין אחד וקשר אחד, ומילת ויקרא חוזרת אל הכבוד הנזכר, וכבוד השם מלא את המשכן בסוף ספר שמות, והכבוד הקורא, כן, כתוב וכבוד השם מלא את המשכן, לא כתוב מה זה, כתוב וכבוד השם מלא את המשכן. אז מה הכוונה וכבוד השם? אז הוא אומר, ומילת ויקרא חוזרת אל הכבוד הנזכר, וכבוד השם מלא את המשכן, והכבוד אז כתוב ויקרא אל משה, מי שנזכר קודם במילה כבוד, וכבוד השם מלא את המשכן, ולא יכול משה לבוא אל אוהל מועד, כתוב אחר כך ויקרא אל משה, מי? הכבוד הנזכר בסוף ספר שמות. מה הכוונה? אז הוא אומר, והכבוד הקורא הוא האי של ביברעם, שהיא המילה ביברעם, אלה תולדות השמיים וארץ, ביברעם כתוב שם היי זעירה, אי קטנה, ולכך האלף של ויקרא היא גם כן זעירה, וזה מבואר. מה מבואר? אני לא יודע, הוא רומס פה לדברים נסתרים יותר, כן? זה לא כל כך ברור. אני אומר, שם זה זעירה וכאן זה זעירה. ומה שאמר מועל מועד דרשו רבותינו זל בתורת כהנים, מה זה מועל מועד? ויקרא אל משה וידבר השם אליו מועל מועד. אז כתוב בתורת כהנים, רש"י מביא, שהיה הכל נפסק ולא היה יוצא חוץ לאוהל. הכל, הקדוש ברוך הוא קורא לו, אבל הכל לא נשמע בחוץ. אז שואל המדרש, יכול מפני שהכל נמוך? אולי הוא כביכול קרא לו בשקט? תלמוד לומר את הכל. מהו הכל? המתפרש בכתובים, כל השם בכוח, כל השם באדר, כל השם שובר הרזים. נו, אז אם כן, למה נאמר מאוהל מועד? מלמד שהיה הכל נפסק. באוהל מועד אפשר היה לשמוע אותו, אבל כביכול ברגע שעמדת בחוץ לא היית מסוגל לשמוע. כיוצא בו, כתוב ביחזקאל, וכל כנפי הקרובים נשמע עד החצר החיצונה, ככל אל שדי בדברו. שואל המדרש שם גם כן, יכול למנה שהכל נמוך? תמוד אמר ככל אל שדי בדברו, וכתיבה אשמע את כל כנפיהם ככל מים רבים, ככל שדי בלכתם. כל שדי זה כל כבד, כל רם, כל המולה ככל מחנה. ובאור זה כי המשיל הנביא את הכל לארבעה עניינים, המשילו למים רבים, להתמדת הקולות. מה הכוונה? זה לא קול אחד, זה תמידי. לכל שדי להשוואת הקולות, כל המולה לריבוי הקולות, וכל מחנה לקיבוץ תנועת הקולות, והכל הנפלא, יש פה ארבע נקודות שבאות לידי ביטוי בכל. והכל הנפלא המרעיש הזה היה נגבל, כוונה, היה לו גבול בתוך החצר, חצר אוהל מועד, ולא היה נשמע חוצה לו.
מעניין אם הקול של משה אבינו היה כן נשמע.
מה, כתוב על ויקרא אל משה שהקול שכביכול של ריבונו של עולם כביכול היה מוגבל. כן? הקול של משה לא כתוב. טוב, נעצור כאן. מה?